סימן ש"ז. סעיפים ט"ז וי"ז. שוב הרמים והבתים מליצות
ומשלים של שיחות חולין לדברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת, ואף בכל אסור משום מושב בצים, ועובר משום אל תפנו אל האלילים, לא תפנו אל מידעתכם. ובדברי חשק, היא כתוב משום מגרי יצרה, מי שחברן ומי שעתיקן בצלומה ובפסן, מחתים את הרבים. הגה ונראה לדבדק, עד האסור לקרות בשיחת חולין וסיפורי מלחמות, היינו דווקא עם כתובים בלשון לעז. אבל בלשון הקודש שם. כן נראה לי מלשון שקוקות, עשרות פרק כל כתבי וכן נהגו להקל את זה. סעיף י"ז, אסור ללמוד בשבת ויום טוב, זולת ודברי תורה, ואפילו בספרי חוכמות אסור. ויש מי שמתיר, ועל פי סברתו, מותר להביא כעצרולה החלוק בשבת, ולהפחד ולטלטלה כדי לקמן סימן שאינו. בית יוסף בטור הביא את דברי הרמב״ם בפירוש המשנה שאסור ללמוד בשבת חוץ מכתבי הקודש, ואפילו בשאר חוכמות אין יותר ללמוד. כך כתב הרמב״ם בפירוש המשנה, והרב המגיד, כך מביא הבית יוסף, הביא את זה להלכה בביאור על יד החזקה. ולא ברור מה הטעם מזה, אולי בגלל ששבת היא קדושה ובשבת לא ראוי להתעסק בעניינים של חול בכלל, רק בדברי קודש, וקצת ראיה ממה שהגמרא הזכירה שאסרו לקרוא בספרי נביאים וכתובים שהם קדושים בשבת משום ביטול בית המדרש. רש"י מבאר שהם נותנים שיעורים בבית המדרש, והשיעורים האלה היו נוגעים להלכה למעשה. אנשים שהיו קוראים ספרי נביאים וכתובים, מתוך שהם נמשכים אחרי זה כי זה מעניין, אז הם מבטלים את בית המדרש וגזרו אפילו על דברי קודש שלא לקרוא בהם בשבת. כך אומרת הגמרא. לפי זה כותב הרמב״ם שאסור ללמוד או לקרוא בשבת שום דבר חוץ מדברי קודש. בשיטה של הרמב״ם נוקט גם הר"ן. הר"ן כותב שכיוון שהר"ף כתב שהטעם הוא משום ביטול בית המדרש, היום של אין ביטול בית המדרש, כי בזמנם היו כולם מקבלים שיעורים בהלכה ביום שבת, והיום זה לא נהוג, אז היום מותר לקרוא גם בנביאים וכתובים ביום שבת. מדברי הר"ן, משמע שרק בדברי נביאים וכתובים, והר"ן מוסיף כל דבר שיש בו סרח של קודש. אם יש בזה צד של קודש, מותר. משמע שכל דבר שלא של קודש, אסור לקרוא בשבת. כך מדברי הרמב"ן, וכך מסיק הבית יוסף גם מדברי הר"ן. לעומת זה, הוא מביא את הרשב"א. הרשב"א כותב שמותר ללמוד בספרי חוכמות. ספרי חוכמות, אין בזה נזק, אין בזה פסול, אפשר ללמוד גם בספרי חוכמות. והרמב"ן הוסיף שמותר ללמוד ספרי רפואה. כן, אז הרמב"ם בפירוש כתב שספרי חוכמות אסורים בשבת, אפילו שיש בזה תועלת. ואפילו שאין בזה צד של גזרה משום שמא יקרא בשטרי אדיוטות שהוא לומד את זה לצורך מסחר או לצורך עבודה או כל צורך של חול, עצם הלימוד בשבת צריך להיות רק של קודש. כך שיטת הרמב״ם, וכך נראה גם מדברי הר"ן שכתב שדבר שיש בו סרח של קודש מותר, אבל דבר שאין בו סרח של קודש אסור. והרשב"א והרמב"ן התירו דברי חוכמות, אבל לא התירו דברים שאין בהם לא תורה ולא חוכמה. כלומר, סיפורי מעשיות, שקוראים היום רומנים, או עיתונים, יש איסור לקרוא בשבת גם לרשב"א וגם לרמב"ן, כי זה לא ספרי חוכמה, ודאי שזה לא דברי תורה. בכל זאת, כתב כף החיים, הביא את המחזיק ברכה, הברכה יוסף, שכתב שמותר ללמוד ספר יוחסין וצמח דוד, חלק ראשון, שהם נחשבים לקודש. מה זה ספר יוחסין? ספר יוחסין זה ספר היסטוריה. שם הוא מקבץ את כל תולדות חכמי ישראל, גדולי ישראל, ומה שעבר על עם ישראל. צמח דוד זה עוד פחות בצד התורני שלו. הוא מספר גם תיאורים מה שעברו על עם ישראל. ספר יוחסין נכתב על ידי רבי אברהם זקוק. רבי אברהם זקוק מפורסם שהוא הכין לקולומבוס את המכשירים לנווט את האוניות באוקיינוס, ועל ידי זה קולומבוס גילה את אמריקה. כן, אז רבי אברהם זקוק היה בזמן גירוש ספרד. צמח דוד, רבי דוד גנץ, הוא תלמיד של הרמ"א, וגם למד הרבה שנים אצל המהר"ל. צמח דוד חיבר ספר עם שני חלקים. חלק ראשון עוסק בתולדות ישראל, וחלק שני עוסק בתולדות האומות. והוא כותב שם פרטי פרטים של הקיסרים ושל השרים ושל המלחמות, שבטי הגרמנים וכל מה שהיה אצל הגויים, שבספרי היסטוריה כאן בארץ, כשעומדים היסטוריה לא מכירים, נמצאים שם. אז מה שכתוב צמח דוד חלק א', הכוונה לחלק שעוסק בדברי ימי ישראל. ומהברכי יוסף, משמע שזה מתאים לדברי הר"ן. הר"ן כתב שכל דבר שיש בו שרח של קודש מותר, והם כותבים שזה ודאי יש בזה קדושה. ומכאן שללמוד את תולדות עם ישראל, יש בזה צד של קדושה, והוא מחזיק ברכה, שהוא אחידה, שהוא ידוע כנוהג בזהירות ובדקדוקים ונותח רוב הדברים אחרי הקבלה, שהוא קורא לדברי ימי ישראל שיש בזה, ודאי שיש בזה קדושה. אז מכאן אפשר ללמוד כמה חשוב ללמוד דברי הימים של עם ישראל. לפי זה מה שכתב בשולחן ערוך, שספרי מלחמות אסור לקרות בהם בשבת, זה ספרי מלחמות של הגויים, לא ספרי מלחמות של עם. אבל כל מה שנוגע לעם ישראל, יש בזה קדושה. אפשר היה לחשוב אולי דווקא ספר כמו ספר יוחסין, ששם יש התנאים והמוראים והגאונים ומי קיבל ממי, שבזה יש צד של קדושה, אבל בצמח דוד, ששם יש גם מלחמות של ישראל וכל מיני קורות על החשמונאים, על המלחמות של בית שני עם הרומאים, אולי בזה אין צד של קדושה. וממה שהם כתבו שגם בזה יש צד של קדושה, נראה שכל מה ששייך לעם ישראל יש בזה צד של קדושה. מכאן שגם אם אדם קורא ספר על מלחמת השחרור או מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, כל מיני דברים שנוגעים גם לזמן שלנו, לא רק שאין בזה איסור, יש בזה אולי גם צד של קרוב לקדושה. לא אומר קדושה, אדם, בגלל שהצמח דוד נכתב על ידי תלמיד חכם גדול, תלמיד של הרמ"א ושל המהר"ל, וספר יוחסין נכתב על ידי אדם גדול, וההיסטוריונים והעיתונאים שלנו, אנחנו לא יודעים מה הרמה שלהם ומה הם כותבים בספרים. זה יכול להיות שאפילו בתיאור המלחמות שלנו הם מכניסים הרבה דעות שלהם. רק לדוגמה, יש ספר על מלחמת השחרור, ששם מלבד שהוא מתאר את המלחמה, הוא דואג מאוד להשפיל את אצל ואת לחי, כי הוא היה איש של ההגנה. כן, אז כבר רואים שהוא אדם משוחד, אי אפשר לסמוך על הדברים שלו. למשל, הסיפור על דיר יסין, כולם יודעים מה זה דיר יסין. כן, הסיפור שהאשימו את אצל שכבש כפר ערבי, שהיום זה גבעת שאול והסביבה, חלק מהרנוף, היה שם כפר ערבי בשם דיר יסין, ושם היו כ-200 מחבלים שהתחבאו בבתים. האצל בא עם רמקולים וכרוזים לצאת לפנות את הבתים כי הם עומדים לכבוש את הכפר. וכנראה המחבלים לא נתנו להם, לא נתנו להם לצאת מהבתים, והם נאלצו לפוצץ בית אחרי בית. הייתה שם מלחמה מאוד קשה, נתונה בתוך בתים, היו שם 200 מחבלים. אז היו בתוך ההרוגים גם נשים וילדים. אז אחר כך האשימו שאצל שחט נשים ושחט ילדים, וזה היה עלילת דם על ישראל, אבל בדיעבד זה עשה לנו טובה גדולה. כי רוב הערבים בארץ, המון כפרים והמון יישובים, רק שמעו את דיר יסין, עזבו את הארץ. וכך זה הקל מאוד על, במלחמת השחרור, על כיבוש של הרבה אזורים שהם מיושבים, ומי יודע כמה המלחמה הייתה יכולה להיות קשה. אבל הערבים עד היום הם ממשיכים את העלילה הזאת על דיר יסין, וכל מי שיודע אפילו נבדקו עובדות, שהייתה שם מלחמה ואף אחד לא תפס נשים ולא תפסו ילדים, זה הכל שקר. ובספר הזה של עיתונאי ישראלי, שהוא איש ההגנה, הוא מצדיק את הערבים. שזה צועק כמה שיש כאן שקר. בשביל להאשים את עצר צריך לספר סיפורי בדיות. כולם יודעים שזה לא כלום. לא אנשי אצל, אבל לא צריך להאשים יהודים במה שהם לא היו אשמים, רק צריך. אפשר להזכיר שכשההגנה בן גוריון נתן הוראה לצבא לירות על אלטלנה, זאת הייתה אונייה של אצל שהביאו כ3 מיליון כדורים והמון נשק לארץ במלחמת השחרור, ובן גוריון דרש מהם למסור את הכל לצבא ושלא יהיה להם נשק פרטי. והם רצו לדאוג גם לגדודים שלהם שהוא במקומות מסוימים. אז כשהם לא הסכימו ובתוך הדיון הוא שלח והפגיז את האונייה עם תותחים, ואנשים שברחו צלפו עליהם כאילו שהם חיות, הרגו אנשים בתוך המים. והיו מחלקות של אצל על החוף ורצו להגן על האנשים על ידי לחימה בהגנה, ובגין נתן הוראה לא להחזיר אש. למרות שהם ראו מול העיניים איך שהורגים אחד אחד את האנשים שלהם, בגין אמר, אנחנו לא ניתן שתהיה מלחמת אחים בישראל. אז התואר, הנשק של אנשי האצל היה ידוע, לא ירו על יהודים והם נזהרו מאוד מלפגוע, ולספר שהם שחטו ילדים ועשו כל מיני מעשים בנשים, זה לא היה ולא נברא. כן. בלי קשר אם אנחנו שייכים למחנה הזה או למחנה אחר, אנחנו לא שייכים לשום מחנה, אבל צריך לדעת שיש ספרי היסטוריונים שקצת מעוותים את העובדות. לפי זה יש לנו בעיה כמעט עם כל ספרי ההיסטוריה. מצד אחד יש קצת מצווה, כמו שכותב הברכי יוסף והשאלת יעבץ, ללמוד ספר צמח דוד, יוסיפון, דנים על מלחמות היהודים ברומאים, הספר של יוסף הכהן. ועם זה ההיסטוריונים של הדורות האחרונים רובם ככולם גם אפיקורסים, מזלזלים מאוד בתורה ומזלזלים מאוד בחכמי ישראל, מתארים דברים שלא היו ולא נבלעו, מדגישים את החוכמה של הגויים, וכאילו משפילים את ישראל, אז יש לנו כאן בעיה, ויכול להיות שאולי רק ספרי היסטוריה שמאוד ברורים, שנכתבו על ידי אנשים מאמינים והגונים, כן, אפשר לסמוך עליהם. אז במה שנוגע לתיאורים של הדור שלנו, מלחמת השחרור, מלחמת סיני, יום הכיפורים, רוב הדברים אפשר לקרוא, אם יש ספרים שיש שם באמצע דפים של מילים מלוכלכות או דברים לא רואים, אפשר לקרוא, אבל כן, לקרוא בעין, להוריד את הדפים האלה, לא להשאיר אותם, לא להשאיר דברי נבלה בתוך הבית, אבל אפשר כן להכיר את מה שעבר, כל הניסים הגדולים שעם ישראל עבר, כן, באיזה סכנות שהיינו, ואיך שעברנו אותם, ברוך השם, בהרבה הצלחה. בדוגמה, ספר מלחמת יום הדין של חיים הרצוג, שהיה נשיא, ובמלחמת יום הכיפורים, הוא מתאר את מלחמת יום הכיפורים כתיאור עובדתי. בתוך הדברים רואים שהוא בפירוש מדגיש שהיו שם ניסים שכמעט היה כפסע בינינו לבין מפלה של עם ישראל חלילה, ואיך שבניסי ניסים הגענו למה שהגענו. גם על מלחמת השחרור, רוב הספרים הם בסדר, אבל אם יש ספרים שרואים שיש שם דפים לא ישרים, לא אגונים, צריך להוציא את הדפים האלה, אבל כן ראוי שנכיר את מה שקרה כאן, כדי לדעת איך ריבונו של עולם הוציא אותנו מחושך לאור. וזה נוגע לכל המאה השנים האחרונות. יש, כן.
ספרים
על פעילות
של המוסד.
גם בסדר. אבל שוב, צריך לבדוק, לפעמים יש ספרים שמערבים שם גם סיפורים שנוגעים לעריות או לדברים לא טובים, וצריך להוריד את זה. לא רק שלא לקרוא, אלא גם לדאוג שגם מישהו אחר לא יקרא את זה. גם כל מיני פעילויות של ביטחוניות, כמו אלי כהן ואחרים, גם אפשר לקרוא את זה. יש בזה קצת טוב. אני לא מדבר כעת על שבת. יש כאן שאלה של שבת, אבל לדעת הרמב״ם זה בגלל ביטול תורה, וגם לרן זה ביטול תורה, ולכן מצד ביטול תורה זה אסור, לא מצד שזה חילול שבת, אלא שבשבת ראוי שהכיוון של השבת היא קדושה כל כך, ראוי בשבת לא לקרוא סיפורים ולא להתעסק עם דברים אחרים. ספרי מדע, זה תלוי לרשב"א ולרמב"ן מותר, ספרים של מדע שעוסקים בגיאוגרפיה, במתמטיקה, בגוף האדם, בכימיה, בפיזיקה, אותם מדעים, רפואה, היום מאוד חשוב, כמו שהרמב"ן כותב בפירוש, ספרי רפואה שמותר לקרוא, כן? בניגוד לדעת הרמב"ם. הכף החיים כותב שכיוון ששולחן ערוך כתב שבספרי חוכמה יש עשרים, ואחר כך כתב שיש מתירים, אז אנחנו הולכים לפי הכלל שסתם ויש אומרים, הלכה כסתם, ולכן ראוי לא לקרוא בספרי חול בשבת בכלל. ואלה שסומכים להקל, יש להם על מי לסמוך, דעת הרשב"א והרמב"ן, אבל לכתחילה, לא שהספרים האלה פסולים, אלא זה לא בשבת. שבת ראוי לדברים יותר ברמה של קודש. לפי זה, הקלו גם שאלת יעבץ ועוד פוסקים אחרונים הקלו לאלה שיש להם צער אם הם לא קוראים. יש כאלה שהם לא ילמדו תורה, אבל אם לא יקרו סיפורים אז הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם. אז בשבילם השבת זה יום קשה, הם לא יודעים מה לעשות ועלולים להידרדר לכל מיני דברים לא טובים, להם יתירו לקרוא גם בספרים כאלה, ספרי קריאה, לאלה שאם לא יקראו יהיה להם צער, כי הם לא מסוגלים ללמוד, ולכן יתירו גם לנשים, ומזה היתר גם לקריאת עיתונים. בקריאת עיתונים, שוב, צריך להבדיל בין עיתונים של חול לעיתונים לא של חול, אין עיתונים של קודש. יש עיתונים אסורים ויש עיתונים שאין בהם איסור. העיתונים האסורים שיש בהם רכילות, לשון הרע, גילוי עריות, כל מיני עלילות, שקרים, זה ברור שאסור לקרוא בזה לא רק בשבת אלא גם ביום חול, כמו שכותב בשולחן ערוך, שיש ספרים שמי שקורא בהם ומי שמדפיס אותם ומי שמפיץ אותם, כולם עוברים עבירה. ומביא כאן זכה עמנואל הרומי להיכתב כאן בשולחן ערוך, שהוא כתב ספרים של ניבול פה לפני 400-500 שנה, אם השולחן ערוך מביא אותו, אז זה אולי 500 שנה, והוא כתב את זה בעברית, כן? אז זה לא נותן לו הכשר, זה שזה בעברית, למרות שהרמת הכר, על פי התוספות, שאם קוראים בעברית, אז יש בזה היתר, כיוון שלומדים לדבר בעברית טובה, מתוקנת, ולימוד העברית זה לימוד לשון הקודש, יש בזה יותר, אבל פשוט שספרים או אלונים או כל מיני כתבים שיש בהם דברים של איסור, זה לא יעזור אם זה בעברית, זה לא משנה בכלל, לא מעבים טומאה בקודש. אז יש עיתונים שאין בהם את אותם איסורים, למרות שהרב צבי יהודה זצ"ל סיפר ששאלו את המצרים, רצו בזמנו לעשות עיתון חרדי ושהוא ייתן לזה ברכה, זה אומר שהוא לא מסכים, רק אם הוא ידע מי העורך. אז שאלו אותו, מי אתה רוצה שיהיה העורך? אז אמר רב חיים אויזר, אם הוא יהיה העורך של העיתון אני מוכן לתת ברכה לעיתון, בלי זה אין ברכה לשום עיתון, גם של חרדים. אז כולם חשודים על לשון הרע, על מגזריות, על כל מיני צדדים לא בריאים. אבל שוב, יש מקילים לנשים שבלי זה יתבטלו ויעבירו את הזמן בדברים אולי יותר גרועים. שוב, בהרבה זהירות, שלא לקרוא דברי מסחר, פרסומות, דברים שיש בהם עסקים של מסע ומתן, שזה ודאי אסור משום קריאה בשטרי אדיוטות. מה עם ספרים, ספרי מעשיות, הרפתקאות, ספרי מתח, ספרי עלילה? יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, האם זה מתאים לשבת? לפי הרמב״ם ברור שלו, הרמב״ם והר"ן. השאלה, זה גם לא ספרי חוכמה. כי אפשר להגיד שאדם לומד מזה לא מדע ולא שום דבר, כן? אז האם יש כאן צד של היתר? אז גם כאן אותו היתר שנזכר קודם. אלה שבלי זה יגיעו לשעמום ויגיעו לדברים לא טובים. אז שוב, גם כאן ספרים כאלה צריך לבדוק שהם נקיים ושאין בהם... היום רוב הספרות שנכתבים על ידי אנשים חילוניים, כמעט שאין ספר בלי גילוי עריות. אפילו ספרים שמתארים את השואה, כן, שלפעמים זה דבר נורא, שבתוך ספר שהוא כולו עצוב ומדכא, מכניסים איזה דף או שניים, שיש בזה משום גירוי של יצרים. זוכר שפעם היה כאן יום זיכרון, טקס ליום זיכרון שנעשה בחסות העירייה, והזמינו אותי כרב לדבר שם, ואמרתי שאני רוצה לראות את התוכנית לפני זה, מה יהיה שם, מי יושב שם. זה שיש זמרות, בסדר, אבל אמרו לי שיש גם ריקוד, יש להקה של בנות שרוקדות. שאלתי, מה הקשר לשואה עם ריקוד? איך זה הולך ביחד? זה זמן לריקוד? אמרו לי, ככה זה נכון. ואמרתי, אני לא אהיה בזה. אני יוצא מזה. אז אמרו לי, לא נזמין אותך, אל תזמין. אני לא מוכן לשבת כשיש להקה של בנות. אמרו, בנות של בית ספר, בית ספר תיכון, לא. אולי זה ריקוד עצוב. אני לא יודע מה זה. בכל אופן, כאילו יש איזה מין חולשה באנשי התרבות, שאם אין בזה גירוי יצרים, כאילו זה לא תרבותי. כאילו לתאר אדם עם ספרות, עם מחשבה, עם אישיות, בלי גילוי עריות. כאילו זה לא נחשב לספרות. חייבים, זה חלק מהעבודה. לכן אצלנו זה צריך להיות ברור שאי אפשר לקרוא ספרים כאלה. מצד שני, אני חושב שכן, כדאי לעודד, אולי לא בגיל שלכם, אבל בגיל צעיר יותר, יש סופרים שכתבו ספרים ספרי עלילה, ספרי מתח, אבל ברמה גבוהה, שמבליעים בתוכם הרבה מאוד ידע בהיסטוריה של עם ישראל. קודם כל, הספרים של הרב לימן, ספרים לדעתי מצוינים, למרות שהם לא עברו צנזור על גמורה של החרדים, כי איבדו אותם, הורידו כל מיני סיפורים, הורידו כל מיני דברים שם, אבל אני חושב שאין בזה שום בעיה, ועד רבה אני חושב שאפשר ללמוד הרבה היסטוריה של עם ישראל מהספרים של הרב לימן. עוד סופר שאצלו זה לא, אין הרבה לימוד מושקע בתוך הספרות, אבל הספרים הם נקיים ויפים, ספרים של הרב בן ציון פירר, מכירים. ויש גם הרב, לא, בן ציון גרשוני, גם יהודי שכתב, הוא כתב בעיקר על סבל של יהודים ברוסיה, בצל הקומוניסטים. נדמה לי ספר בצל מוסקבה או עוד ספרים אחרים, זה גם ספרים עלילתיים, אבל הם משקפים מאוד את האווירה, מה עבר על יהודים שם, זה הכל בצורה יפה ומעניינת, עברית מתוקנת, עלילה ספרותית מבוארת יפה. אני חושב שדברים כאלה, אלה שכבר קוראים ספרים, כדאי שיכירו את הספרים האלה, וזה לגיל צעיר, אלה שכבר מסוגלים, תלמידי החכמים, שמסוגלים ללמוד תורה, אז חבל על הזמן, הזמן יקר, אבל ספרים של הרב לימן, אני חושב שאפשר כן לקרוא, במיוחד ספרים מסוימים, שהם סיפורים היסטוריים, ששם יש הרבה ללמוד על תולדות עם ישראל בגרמניה, בפולניה, כמו בת אשח, רבי יוסלמן, רבי עקיבא, גוסטנאי, ועוד כמה ספרים שלו, שספרים בעצמם יש בהם חשיבות, גם בגלל הידע ההיסטורי המדויק והמתואר בצורה של אמונה, של יראת שמיים, וגם בצורה ספרותית מאוד מכובדת. ספרים אחרים צריך בדיקה, אני חושב שכדאי שכל אחד ידע שגם כשלוקחים ספרים מספרייה דתית, כדאי לבדוק מהם הספרים, מה התכנים שלהם, לפני שמכניסים אותם. בזמנו, כשטיפלתי בבית הספר, אז כל ספר שהובא לילדים קראתי לפני כן, כדי לבדוק אם זה מתאים או לא מתאים. ועדיין יש הרבה ספרים שאפשר להכניס, אפשר שיש בזה הרבה לימוד והתפתחות והרחבת אופקים, אבל עם זה יש ספרים שאין להכניס לילדים. יותר יזיק מאשר ריגויים. וההסתמכות על מה שכתב כאן הרמה, שאם זה כתוב בעברית, אז זה עוזר לשיפור הלשון, כן? אז כבר הרבה התנגדו לדברים של הרמה, ובזמן שלנו, בוודאי, בזמן הרמה, שכמעט אף אחד לא דיבר בעברית, חוץ מתלמידי חכמים, אז כל מי שקרא ספר בעברית, זה עזר לו לשיפור הלשון, בזמן שלנו לא צריך את זה, ממילא אנחנו מדברים בעברית. אם כי, הערה בצד, שגם בזמן שלנו יש הרבה מאוד צורך, בפרט לבני תורה, לדעת לדבר ולכתוב עברית נכונה, יפה, מתוקנת, שעדיין אנחנו רואים שכותבים הרבה שגיאות, שגיאות בדקדוק, ומילים לא לעניין ולא במקום, הפרזות, הגזמות, קיצור לשון, מאוד חשוב לפתח את הידע איך להתבטא ולתאר אפילו תשובות הלכתיות, גם צריך לדעת איך לכתוב את זה, שזה יהיה מאיר העיניים ולא עם שגיאות כאלה שאחרי כמה רגעים כבר מרגישים שאפשר לקרוא את זה. לפעמים יש מחברים שהם תלמידי חכמים גדולים, אבל העברית המקולקלת גורמת שיחשבו שהידע שלהם הוא לא ראוי, חבל. ראוי ללמוד להתבטא ולכתוב בצורה מתוקנת, זה תמיד נכון. עיתונים, בדרך כלל, עיתונים אין בהם לא תרבות ולא ידע ולא ספרות, אף על פי שלפעמים מנסים קצת להכניס, אבל גם הסגנון של העיתונאים הוא לא סגנון מפתח, אלא סגנון יותר למשוך את הקוראים, זה לפעמים סגנון של הרחוב ולא לא ראוי. כך שאפילו אם יש כאלה שצריכים לקרוא עיתונים בשביל להתמצא, אז כמה שפחות זה יותר טוב, וודאי שלא ראוי לשבת. יש דיון באחרונים האם אותם, את אותם הספרים שלא ראוי לקרוא בהם בשבת, לקרוא בשירותים. האם בשירותים זה יותר היתר? אז כל הספרים האסורים זה פשוט שהשירותים לא עוזר להכשיר אותם. הספרים הלא אסורים, או עיתונים שאין בהם איסורים, אבל יש הרבה שטויות ודברים מיותרים, אז בזה יש דעות. אני יודע על תלמידי חכמים שהיו לומדים ספרי פילוסופיה בשירותים, אבל לא דקדוק, לא עברית, כי אם אנחנו אומרים שעברית זה, יש בזה קדושה, לשון הקודש, אז צריך להיזהר גם בשירותים. יש כאלה שכתבו שהעברית שלנו היום היא לא עברית, יכניסו בזה הרבה דברים לא טובים. הגזמה, בקושי יש כמה מילים, כמה ביטויים. רוב העברית שאנחנו מדברים, שאנחנו קוראים, היא העברית המקורית, עברית שאפשר לדבר בה, ואפשר להזכיר את דברי הרמב״ם בפירוש המשנה למסכת תרומות. כתוב שם חמישה לא יתרומו, ואם תרמו תרומתם תרומה. כלומר שזה איסור מדרבנן. שואל שם הרמב״ם, למה אומרים חמישה לא יתרומו? בעברית צריך להגיד חמישה לא ירימו, כך כתוב בתורה, בערימכם את תרומת הארץ. אז למה כתוב לא יתרומו? כותב הרמב״ם, כלל שאם העם קיבל מטבע לשון מסוימת שהוא מדבר בה, זה נחשב כבר עברית, זה נחשב כבר לשון הקודש. לפי זה יש הרבה מילים שנקלטו והעם מדבר בהם, לא מילים של הבל ולא מילים משובשות של רחוב, לא וואלק ולא סחבק ולא ביי ועוד כל מיני שטויות, לעולם לא יהיה עברית, אבל מילים שהן כן בעברית, אבל עברית קצת כמו למשל לטלפן. כן. זה לא לועזית, למרות שטלפון זה בלועזית. אבל ברגע שאומרים לטלפן, נתנו לזה את החוקים של הפעלים, נטיית הפעלים העברית. אז זה כבר כמו לא פחות מהמילים, כמו אפוטיקה בגמרא וסנהדרין, שסנהדרין זה מילה יוונית. ויש לנו מסכת שלמה שנקראת ביוונית, אבל כעת זה לא יוונית. כעת כל מי ששומע את המילה סנהדרין, אף אחד לא חושב על יוונים. כולם שומעים סנהדרין, זה ברור שמדובר כאן על אנשי כנסת הגדולה. אפילו לא על משפט חילוני, זה ברור שזה רק משהו תורני. זה נהפך להיות שלנו לגמרי. והרב קונץ הצהל אמר שזה בחינה של גיור, כמו שלוקחים גוי ומכניסים אותו ל-40 שאה. אז ברגע ש-40 שאה מקיפים אותו, כעת הוא מתבטל והוא נהיה טהור. אז אם יש מילה שמקורה בלועזית, אבל נתנו לה את כל הכללים של העברית, והיא נכנסה לתוך העברית, כעת זה כבר עברית, זה כבר בטל. זה לא נשאר למילה של גויים, בתנאי שיש לה את הצורה היהודית. כן. שירה של מי? מי?
פוריץ וגרינברג או...
שירה קדמונית של ימי הביניים, כמובן שהיא מצוינת, אם כי גם שם יש כמה משוררים שיש להם שירים שהם על הגבול של הזהירות. אוריץ וגרינברג, השירה שלו אפשר לקרוא, למרות שיש לו לפעמים ביטויים קצת קיצוניים. כן, וצריך להיזהר מקיצוניות, גם אם היא לטובת האומה הישראלית, אבל אנחנו לא בראייה כזאת של חריפות מאוד גדולה. צריכים להיות יותר עדינים. אפשר לקרוא, אבל לא לאמץ את זה כספר מקור שאותו הולכים לחכות. הם קוראים הרבה ספרים, וגם אותו זה בסדר. כמו אנחנו מברצלב. הם קוראים הרבה ספרי חסידות והרבה ספרי אמונה. אז בתוך זה גם רב נחמן מברצלב. אבל מי שקורא רק רב נחמן מברצלב, הוא מתחיל להיות מבולבל. כן, מסוכן. בכל אופן, אז לענייננו, בשבת, לכתחילה ראוי לקרוא רק דברי קודש, לימוד תורה, זה לכתחילה. מי שקשה לו והוא רוצה קצת כל השבוע עומד בתורה, יכול לקרוא ספרים יותר קלים, יכול ללמוד תנ"ך, היום מותר ללמוד תנ"ך, תנ"ך זה הרבה יותר קל, זה מושך פירושים לתנ"ך. אפשר לקרוא גם ספרי היסטוריה, כמו שכותב בירקה יוסף, ספרי היסטוריה של יהודים, של בני תורה שקבעו את ספרי היסטוריה. דוגמה, מי שמכיר את הספרים של הרב ברמסון, ספרים ודאי מצוינים וראויים, ויש ספרים של דוקטור אוירבך, שהוא כתב למגזר החרדי גם בסדר גמור, אבל ספרים אחרים צריכים בדיקה, לפני שקוראים, לדעת מי כתב אותם ומה יש בתוך הספרים. זה גם למי שקשה לו, גם אפשר לקרוא קצת תיאורים על מה שקרה בעם ישראל במאה השנים האחרונות, להכיר את התולדות בניית היישובים, הקיבוצים, החלוצים הראשונים, המלחמות, תולדות השומר, ההגנה, אצ"ל, מלחמת השחרור, פעולות הביטחון, עוד כל הדברים האלה, מי שקשה לו מאוד יכול גם לקרוא בזה. ובתנאי שאם יש שם כמה דברים מקולקלים, אחר כך ידאג למחוק או לטשטש את זה. כן.
אני לא יודע לראות בטלפון, זה דבר שאתם מתחילים טוב משם. זה גם כזה בקשה.
אז אם אלה עיתונים שפחות או יותר הם בדוקים מתמונות לא מזימות ומרחילות ומהתקפות על כל מיני זרם שלא שלהם, אפשר. כל מה שאמרנו זה בעיקר לבני תורה שהם צריכים יותר לבנות את עצמם ולא לפעמים בחור צעיר שיש לו עוד 1,000 שנה. הוא לא יודע שעוד כמה שנים הוא יצא לעבודה ונגמר, הוא כבר לא ילמד יותר. והכל הלך, וכל יום וכל שעה כעת היא מאוד מאוד חשובה. שעה שהולכת לא תחזור. טוב, אז בואו נצטרך.